אנחנו בקוזרי עמוד קופחת ה', והחבר מתייחס לטענה של הקראים, שהם טוענים שלא צריך קבלה כדי לדעת איך לפרש את התורה. הוא אמר, אפילו לדעת איך לקרוא את התורה אתה צריך קבלה, כל שכן להבין את התוכן. ובעצם זה לא טענה שלו, הוא מאבד מחדש את הטענה של הלל הנשיא, שאותו אדם בא אליו ואמר לו, כמה תורות יש לכם? הוא אמר לו, שני תורות. הוא אמר לו, תורה שבכתב אני מאמין לך, תורה שבעל פה אני לא מאמין לך. אז יום ראשון הוא לומד א' ב', ג' ד', יום שני הוא הפך לו את הסדר. הוא אמר, אתמול אמרת לי שזה א', היום אתה אומר לי שזה ב', אתמול אמרת לי שזה ב', היום אתה אומר לי שזה א'. תפס לו באוזן, הלל תפס את אותו אדם באוזן, אמר לו, מה אתה אומר לי? אתה מאמין לי, נכון? על סמך מה שאני אומר לך, אתה יודע שזה א' וזה ב', אז תאמין לי גם כן בפירוש התורה. מה? אתה, אין לך כלום בלעדיי, אפילו א' ב' אין לך בלעדיי. אז ממילא אתה צריך אותי לדעת את התורה שבכתב. אז תאמין לי גם כן בפירוש התורה שבכתב, הרי בלעדיי אין לך כלום. וזה בעצם טעות שחוזרת על עצמה כל דור. בא אליי אדם לפני כמה שנים וטען שבמערת המכפלה, מאחר והיה קבור אדם הראשון, אז בגלל זה אברהם אבינו היה צריך לשלם כל כך הרבה כסף לאפרון החיתי. אמרתי לו, אבל יש לך מדרש? יש מקום שכתוב כזה דבר? אז הוא אמר לי, לא, 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 אני אומר. אף אחד לא יודע חוץ ממני. אמרתי לו, רגע, אבל אתה אומר, אתה ממציא? הוא אומר, כן. אמרתי, אז אתה בעצם עושה מאפרון צדיק? הוא אומר, כן. אפרון סך הכל ידע שיש לו נכס ארכיאולוגי וכו'. אז אמרתי לו, טוב, אבל אדם הראשון לא קבור שם. אז הוא אומר לי, כן וכן. אמרתי לו, לא, אדם לא קבור במערת המכפלה. אז הוא אמר לי, אבל זה כתוב. אמרתי לו, לא כתוב באף מקום. תפתח את כל תנ"ך, תראה לי מקום אחד שזה כתוב. אז הוא נתקע, אז אמרתי לו, אז איך אתה יודע שהוא קבור שם? תורה שבעל פה, חז"ל אמרו לך, אז הם גם אמרו לך שאפרון היה רשע. אתה לא יכול לקחת את חצי מדברי חז"ל ואת החצי אחר לזרוק. אם אתה רוצה להאמין להם שהאדם הראשון קבור שם, אז תאמין להם מה קרה עם אפרון. אתה לא היית שם, אתה לא יכול להמציא. לקחת חצי מדברי חז"ל ולא החצי האחר, וכן אנחנו מוצאים בכל דור ודור, גם הצדוקים היו עושים אותו דבר. אז הטענה הזו היא טענה מאוד חשובה. כן, כן, כן. אני איתך. יש מה? יש מדרש שלם איך אדם הראשון גילה, ובזמן שהמלאכים באו לבקר אותו, איך הוא גילה את מערת המכפלה ואת אדם מחווה. יש מדרש שלם, כן, שברח ממנו גדי והוא רדף אחרי הגדי, אחד מהעגלים שרוצה לשחוט בשביל המלאכים, ואותו עגל הלך לתוך המערה והוא רדף אחריו לתוך המערה, ושם זה המערה שאנשים לא היו מתקרבים אליה, כי היו שומעים כל מיני רעשים סביב המערה, והוא נכנס להוציא את העגל, וכשהוא נכנס הוא ראה שני את אדם וחווה מונחים, מושכבים בצורה בנחת, ונר דולק לידם. מדרש שלם על איך אדם הראשון מצא את מערת המכפלה, איך הקדוש ברוך הוא גרם לו למצוא את זה באותו יום שבאו אליו שלושת המלאכים. חזרה לענייננו. אז הטענה שלו היא, אם אתה מקבל דברי חז"ל, אתה תקבל, תשמע מה שיש להם לומר, ובלי זה אין לך כלום. אין לך גם תורה שבכתב. הלא תראה למשל, כי כאשר אמר להם האלוק על לבני ישראל, החול שזה לכם ראש חודשים, לא נתעורר ספק בליבם על אילו חודשים הוא מדבר. על של הקופטים, הם המצרים, שביניהם גרו אז, או על של הסורים, הם הקסדים, תושבי או קסדים ימי אברהם, על חודשי החמה, או על חודשי הלבנה, או על חודשי שנת החמה המותמת לחודשי שנת הלבנה, על פי התחבולה מה משתמשים אנחנו בחוכמת העיבור, והייתי רוצה כי ישיבו לי הקראים תשובה מספקת על זה ועל כל דומה לזה. איך אתם יודעים בכלל על איזה לוח מדובר? איזה חודשים? אין לכם כלום בלי המסורת, ואז אקבל עליי דעתם, אם אתם יכולים ליישב לי כל כך הרבה מצוות בתורה שאין שום דרך להבין אותם מהמקרא. החודש הזה לכם ראש חודשים, יופי. אז בוא ניקח את הלוח המצרי. מי אמר להם מה הפשט בפסוק הזה? כי גם אני אוהב את ההשתדלות בקיום המצוות, ורוצה הייתי כי ישיבו לי תשובה מספק לשאלות אחרות. מה מתיר את החי באכילה? הרי שחיטה לא כתובה בתורה. שחיטה זה הכל הלכה למשה מסיני. למה הם אוכלים רק שחוטה? יפה, כתוב, וזבחת כשר צוויתיך, ומהו עניין הזביחה? אולי אין זאת כי אם נחירה או הריגה סתם בכל דרך שהיא, ולמה נאזכו זבחי גויים? ומה בין זביחה להפשט לשאר מלאכות התלויות בה? למה בזביחה אני נותן לגוי לעשות את זה, ורוצה איתי כי יסבירו לי דבר החלב האסור, והרי חלב זה סמוך לשומן המותר בתוך המים ובקיבה, וזה לאורך כל הדורות. כל הרפורמים למיניהם, כולם לוקחים מאיתנו ושוללים אותנו, ועומדים על הענף שלנו וקורטים אותו בד בבד. והוא אומר, רגע, מי הסביר לכם? ויסבירו לי דברים מחוץ לזה, כגון ניקור הבשר, ויקבו לי את הגבול בין המותר ובין האסור, עד שלא יישאר מקום מחלוקת בזה בין החברים, וכן איסור חלב העלייה הנהוג אצלם, גם הם לא אוכלים את העלייה. איפה כתוב בתורה? מה הם גבולותיו? מה הגדרות? איזה חלב מותר ואסור? הלא ייתכן כי איש אחד מהם יסיר רק את קצה הזנב, וחברו את כל האחוריים. ועוד רוצה הייתי כי יבארו לי מה בין העוף המותר לבין העוף האסור. חוץ מהעופות המפורסמים כיונה ותור, מנהל להם כי התנגולת והאבז והברווז והתוקי אינה מן העופות הטמאים. הרי אנחנו לא יודעים מה הם העופות הטמאים. התורה לא מונה את הקשרים אלא את הטמאים. אז אנחנו על פי מסורת אומרים, ישנו מסורת על עוף זה שהוא מותר, אוכלים אותו. להם אין מסורת, נכון? הכל מהתורה שבכתב. יופי, אל תקבלו את המסורת שלנו. התורה מונה חבדלת עופות אסורות, נכון? הנשר והפרס והאוזניה והרעה והדיה למינה ואת כל עורב למינו ואת פת היענה ואת כן? אז הם לא יודעים, כי לאף אחד אין מסורת, אנחנו לא יודעים להגדיר את העופות האסורים, נכון? אומר, אז מה מותר לנו? מותר לנו העופות שיש לנו מסורת עליהם שהם עופות כשרים, נכון? הם לא מקבלים את המסורת. יופי, אז מנין לכם איזה עוף כשר? אתם הקראים טוענים הכל תורה שבכתב, אין בעיה. תסבירו לי מהתורה שבכתב, איך אתם יודעים איזה עוף טהור ואיזה עוף טמא? אני לא יודע. אני לא יודע. ורוצה הייתי כי יקבו לי גבולות התחום שנאמר בו על יצא איש ממקומו. האם זה ביתו או דירתו או רשותו, אם יש לו דירות רבות או שכונתו או מחוזו או עירו. כי השם מקום משותף לכל אלה הוא יותר מאלה. ורוצה הייתי כי ירשמו לפני את גבולות המלאכה האסורה בשבת. ויסבירו לי מדוע זה אסור להשתמש בקולמוס ובכסת להגעת ספר תורה בשבת. ולעומת זה מותר להרים ספר תורה כבד או לטטל שולחן בכל מיני מחל וסעודת אורחים. לטרוח כל אותן טרחות שהמארח טורח לאורחיו עד שהם במנוחה. והוא בגיעה ועבדה ונשב בגיעה רבה. אם כי נאמר למען ינוח עבדך ועמדך כמוך. כולם עובדים קשה לצורך האורחים. למה? מה היתר? אתם רוצים ללכת פשט פסוק? פשט פסוק, תנוח במקום, אל תעשה כלום בשבת. איך מארחים אנשים בשבת? זה עבודה. תסבירו לי, למה לכתוב אסור זה פחות עבודה מאשר לארח אנשים? אם אתם הולכים פשט פסוק, אז תגדירו לי. וכן יבארו לי, למה נאסרה הרכיבה על בהמות של גויים בשבת? ועל מה זה נאסר מסע ומתן בשבת? לא כתוב באף מקום, הרי בהתחלת בית שני אסור. והייתי רוצה... אבל הם נוהגים אותם, הוא נוקט בדוגמאות שגם הם סוברים שאסור. אני חושב שהעיקרון קיים, זה למה שהבאתי דוגמה על ההתחלה. שלפני כמה שנים אני השתמשתי באותו עיקרון בוויכוח עם רפורמי של ימינו.
זה מה שהתכוונתי.
כל דור, אבל זה אותו עיקרון, זה אותו כיוון. אתם לוקחים מאיתנו ואתם שוללים אותנו. הם הוציאו ותחזנה עינינו משובחן ציון ברחמים הרפורמים לפני 150 שנה, והיום שכל הדור הבא עוזב אותם, אין להם דור הבא הרי, אין דור ממשיך, אז פתאום הם נהיו ציונים גדולים והם רוצים להתערב לנו במדינה פה. מה היתר שלכם? אתם אמרתם שארץ ישראל לא מעניינת אתכם. אתם אמרתם שזה לא צריך להיות בתפילה, שאנחנו אין לנו תקווה להיות ישראל, זה לא חי ולא קיים, וזה בכלל לא התקווה שלנו. אז מה עניינכם פה? הוצאתם את ארץ ישראל מהתפילה. וכן הלאה. אתה לאורך כל הדרך, אתה רואה שהם לא עקביים. אז הוא אומר, רגע, תסבירו לי. והייתי רוצה לראות כת...
אתה מתכוון, נגיד, כאילו, היה קטן, כאילו, שיש פה כאילו, יש שתי סוגים, יש פה כאילו,
בסדר, מסכים. והייתי רוצה לראות כיצד ישפטו בין שני ועלי דין לפי פרשיות ואלה המשפטים וכי תצא למלחמה. ועם הפשוט שבתורה מלא ספקות, הרי אני נוקט ואומר בדוגמאות שכתובות מפורש בתורה, ובדוגמאות האלה אין להם דרך סלולה. אז הסתום שבה על אחת כמה וכמה שאין לסמוך בבירורו כי אם על תורה שבעל פה. והייתי רוצה לראות את פסקיו של הקרי ואחרותיו בכל ענייני הירושות לפי פרשת בנות צלופחד, או איך יקיים לפי התורה שבכתב מצוות מילה וציצית לסוכה, ויסביר לנו לי, מניין לו חובת התפילה לאלוקה? ומניין האמונה בשכר ועונש אחרי המוות? וכיצד ידון על מצוות שאחד מהן דוחה את חברתה, כגון מילה ושבת, פסח ושבת? מי נדחה מפני מי? אם אין לך תורה שבעל פה, איך אתה יודע? ודינים רבים אחרים אשר יערך הדבר להזכירם בכללם, על אחת כמה וכמה לפרטיהם. השמת המלך הכוזרים על חיבור כלשהו שיש להם לקראים, הדן בדברים שהזכרתי, חיבור המיוסד על סמכות מוסמכת או על קבלה שאין עליה חולקים, אם במסורה או בניקוד ויטמים, אם בסובי היתר או במשפטים. כן, ומה אני אמרתי? כן, כן, תודה רבה. או על חיבור המיוסד על סמכות מוסכמת. תודה רבה. אז הוא בא בטענות שיש בעצם אפשר להרחיב. אפשר לכתוב ספר שלם. זה בעצם, זה דבר שאני מאוד נהנה לקרוא אותו, כי כל חיי אני חי באיפוק, ואני לא אומר את הדברים האלה. אני, באים אליי למכון מאיר, הרי גם רבנים רפורמים, יעני, צר לי להשתמש במונח, כי זה סתירה מיני ובי. וגם אנשים שהם עצמם גדלו בתנועה הזו. ואני לא יכול לדבר נגדם. אז אני מכבד ושותק. והטענות כל כך בולטות, כשאתה מתחיל להבין מה זה תורה ומה זה חיי תורה, ומה זה הסתירות שהם חיים איתם, שזה איפוק שמאוד קשה לי, אבל אני חי איתו. כי זה לא, אתה לא תקרב בן אדם. אני זוכר, יש לו עכשיו תלמיד, שעזב אותנו לפני שנה, כי לא היינו מספיק דתיים בשבילו. אבל אני זוכר כשהוא בא לפני 4 שנים למכון מאיר והודיע לנו, אני רפורמי, ואני הולך להישאר רפורמי, ורק באתי לדעת מה האורתודוקסים מאמינים, אבל אני לא הולך להשתנות. וכיבדנו אותו, לא התווכחנו איתו לרגע. אבל כשבן אדם מתחיל לראות, אנחנו לא עבדנו עליו. אנחנו עשינו את השיעורים כדרכנו בקודש, לא שינינו כלום בשבילו. אבל כשבן אדם מתחיל להיחשף, ואז בא ושואל שאלות חזרה, ורואה שהתשובות הן לא לעניין, אז הוא פתאום רואה, רגע, זה שטויות. מה, החבל ירשוני אבותיי, זה הכל שטויות. אבל אנחנו אף פעם לא מעלים את הוויכוחים האלה של הכוזרי. אבל אלה ויכוחים שבעצם נוגעים גם היום. איך אתה בוחר מה אתה שומר ומה אתה שולל? וזה הצד העקום והרקוב בכל התנועות האלה. כי הם תוקפים אותנו כשהם בעצם משתמשים בנו. הם משתמשים במסורת שלנו איפה שנוח להם, ואיפה שלא נוח להם אז הם שוללים. אז אין עקביות, וזה מאוד נוח לעמוד מהצד ולומר, או, אתם מצחיקים, אתם לא מדליקים אור בשבת, אתם לא נוהגים בשבת, אז אני אשאל אתם חזרה, ומי אמר לכם להדליק נרות בשבת? לזה אתם מתחברים, ולקחת חלות בשבת אתם מתחברים, וללך לבית כנסת בשבת, מי המציא את התפילה שאתם מתפללים? בסדר, אז זה מצב שאתה מותקף מאנשים שמשתמשים בך. ואני אף פעם לא אומר את כל הדברים האלה, אבל הכוזרי עכשיו אמר את זה. אמר הכוזרי, לא ראיתי ולא שמעתי על חיבור כזה אצלם, אבל רואה אני כי השתדלותם מקיום המצוות מרובה. הם עובדים קשה. זה נכון שאני לא רואה שיש להם מערך מסודר, אבל אני רואה שהם עובדים קשה. אמר החבר, כל השתדלותם, מה? זה לא טענה מוגדרת, כי זה בעצם טענה שהחבר כבר פרח אותה באומרו קודם ההשתדלות זה לא מה שקובע. שאלה היא, אתה יכול להשתדל בעבודה זרה הרבה מאוד וזה לא קובע. ובעצם זה בעצם הנקודת מוצא של הכוזרי עצמו. כוונתך רצויה, אבל מעשיך אינם רצויים. זה לא מספיק שאתה עובד קשה. אתה צריך לעבוד קשה בכיוון הנכון. זה הרי היה יסוד הספר. חזרה לענייננו, אמר... מה?
אז החבר פה את הדוגמה הזאת שאם אתה עורך את... אתה
מחתיא
את המטרה, אם אתה רואה איזה חץ חלש, אתה
מחתיא
במעט,
אם אתה רואה חץ
ממש חזק,
לא זכור לי.
אז בסוף, כאילו,
המחק הרבה יותר
גדול.
לא זוכר. אמר חבר, אנחנו אמרנו שכדי לסיים את המאמר השלישי, נתקדם עד 4. כל ההשתדלותם היא בדרך ההתחכמות וההישענות על הסברה, כמו שכבר הסברתי לך. כי גם העובדים לפי סברתם למלאכת השמיים, מרבים להשתדל בעבודה זו מעושה מלאכת השם המצווים על כך. כי אלה מוצאים מנוחה בקבלה שבידם ונפשם בותחת. בן אדם שיש לו מסורת והוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, עשיתי את שלי, אני יכול לנוח בשקט, בשלווה. כנפשו של אדם המתהלך בעיר, אשר אין פחד בליבו מפני הקמים עליו. והללו, כאדם המהלך במדבר, אשר לא ידע מה יקראו. בן אדם שחי בדת לא מוגדרת, אז הוא אף פעם לא יודע מה הוא צריך לעשות, לפייס את האלוקים. מה אני אעשה? אולי אני צריך לשחוט את בני, אולי אני צריך לשחוט עוד כמה פרים, מה מוגדר? אין מוגדר, אז ממילא אני אף פעם לא עשיתי די צורכי. אדם כזה צריך להזדיין בחרבות ולהיחלץ לקרב כאיש מלחמות. אל תתפלא איפה בירותך השתדלותם כרבה, ואל תתאכזב בירותך רשלנות אנשי הקבלה, רצוני לומר הרבניים, כי אלה מבקשים מבצרים להתבצר בהם, ועלו נחים להם על ארצותם בעיר מבוצרה מקדם קדמתה. אנחנו חיים בעיר מבוצרת, לנו יש את ההגנה, אני יודע שמה שאני עושה זה מה שאני צריך לעשות, אני לא צריך להשתגע. אין לי אבא מינה שאני צריך לשחוט את הבן שלי, ואני לא הולך לישון אף לילה עם פחד, אולי האלוקים כועסים עליי שלא שחטתי את בני היום. אבל הם כן, כי אם הכל לא מוגדר, אז בסדר, אז אולי אתה צריך דווקא למסור עוד, לא מוגדר, אז אתה תמיד צריך להיות לחוץ, תמיד צריך להיות לחוץ, אז אתה תראה אותם עובדים יותר קשה. אמר הכוזרי, כל אשר אמרת נכון הוא, אמר החבר, הוא באמת, התורה ציוותה שתהיה תורה אחת ומשפט אחד לכולנו, ואילו לפי סברות הקראים תרבנה התורות, ותהיינה לאיש ואיש כסברתו, וחמו מזה, וזה מה שאני טוען, שבעצם מימי קורח ועד היום, זה הכל אותו שטן בהתגלמות אחרת. זה היה קורח, אחר כך זה היה, אם זה הקוטים, אם זה השומרונים, אם זה הקראים, אם זה הרפורמים, אם זה הצדוקים, אם זה השבתאים. בעצם, זה לאורך כל הדורות, אנשים שאומרים, אני רוצה להגדיר את הדת. אז את התורה שבכתב זה מאוד נוח, אני יכול עכשיו להגדיר את זה איך שאני רוצה. ומה? יש דברים מאוד נחמדים מחזל. אני אקח אותם, אני אענה מהם, ואני אשלול את כל השאר ועשה צחוק מכל השאר. תורה אחת ומשפט אחד, בעצם מה קורה? הם עובדים את עצמם. הם לא עובדים את הקדוש ברוך הוא. כי הכל מוגדר לפי מה שנראה לי, מה שבא לי, אז זה משתנה מיום ליום, ואין עקביות. ולא רק זה, מה שיראה לי לא יראה בהכרח לך. ממילא זו הטענה המרכזית, זה לא תורה אחת. וזה למה שגם אין להם יכולת המשך. כי הבן אומר לאבא, אז אתה, היה לך חשוב להתחתן עם יהודיה, אבל לא לאכול כשר ולא לשמור שבת. לי לא חשוב להתחתן עם יהודיה, למה אתה יכול להגדיר לי מה יהיה לי חשוב? אתה עשית לפי מה שנראה לך, אני עושה לפי מה שנראה לי.
הרי גם באמת לפי מי שלא מקבל את התורה שבעל פה, למה שלא
התחתן עם גוי? נכון. 100%, 100%, אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל מאנשים שהם תכנים שאני אדבר עם הילדים שלהם שהתחתנו עם יהודיה. זה מעשים בכל יום. מאה אחוז, אין סדר. מה אתה יכול לומר לבן? אבא שלך בחר מה הוא ישמור, אבל אתה צריך לבחור בהתאם למה שנראה לו. אי, הוא לא בחר בהתאם למה שהיה נראה לאף אחד אחר, לא בהתאם לשום מסורת. מה תאמר לבן כזה? גדולה מזאת, אף היחיד לא תתמיד נאמונתו לתורה אחת, כי בכל יום תיוולד אצלו דעה חדשה. זה אחד מהקשיים הגדולים לחזרה בתשובה בימינו. כי בימינו אנחנו חיים בדור הבלי. אין כבר את הפילוסופיה הגדולה שפעם הייתה. היום הכל זה לפי מה שמתחשק לי. עכשיו, מה שמתחשק לי היום לא יתחשק לי מחר. אז גם אנשים שחוזרים בתשובה, עד שהם לא קולטים שבעצם צריך להיכנס למערך, ויש דרך, ויש מסורת, וזה לא עניין רק מה שמתחשק לי, יש להם קשיים מאוד גדולים. כי נכון שהם יכולים להתחיל בהתלהבות רבה, אבל מה קורה מחר? ומה קורה כשלא מתחשק לי? אני תמיד אומר שהמדידה שבן אדם צריך למדוד את עצמו בחזרה בתשובה, זה המשברים. תמיד כשאנשים באים ושואלים אותי אם הם מוכנים להיפגש, אני שואל אותם כמה משברים עברת. אני לא שואל אותם כמה הצלחת, זה לא מעניין אותי. כי יש הצלחות של חצי שנה, של שנה, של שנתיים, זה לא מעניין אותי. השאלה שלי, כמה משברים עברת ואיך עברת אותם? עד איפה נפלת? איפה הסטופ שלך? זה אצלי המדד, כמה בן אדם יכול להיות עקבי. אבל אם בן אדם, הכל לפי מה שנראה לי, אז הוא אומר, גם האדם עצמו אין לו עקביות. אף היחיד לא תתמיד מאמונתו לתורה אחת. כי בכל יום תיוולד אצלו דעה חדשה, אם באוסיפו חוכמה, או בפוגשו אדם שיסתור סברתו הראשונה בטענה מחד, ובהשתנות דעתו ישתנה בהכרח גם אורח חייו. ואם אנו מוצאים את הקראים מסכימים למנהג אחד, הלא נדע כי קבלה היא בידם מיחיד, או מציבור שהיו לפניהם. נצדק איפה אם נחשה על הסכמתם ונאמר להם, איך הגעתם להסכמה במצווה זאת? והרבה הרבה פנים לביאור דבר האלוקה. עם כל הכבוד, אתם לא מקבלים מסורת. אז מה לכם ולמסורת? יש עוד אפשרויות להסביר, תסבירו אחרת. ואם יאמרו, ככה ימין ענן או בנימין או שאול או זולתם, כבר הודו במרות הקבלה שקיבלו ממי שקדם לאלה וממי שראו יותר להאמין בקבלתו ממה נפשך. אתם סומכים על מישהו שקדם לכם? אתם סומכים על הקבלה וכאלה הם החכמים שלנו. אז רגע, אז גם לנו יש חכמים, גם לנו יש קבלה, אלא ששלנו יותר קדומה. כי הם היו קהל רב ומורי הקראים היו מבודדים, עם כל הכבוד. לנו היו בתי מדרש שלמים, מה לכם היה? ועוד כי סברת החכמים נשענת על מה שקיבלו מן הנביאים, ואילו הקראים אינם סומכים כי מלא קש הסברה בלבד. וזה חוזר לעבודה זרה הזו, שבעצם זו הייתה הטענה תמיד, בין אם זה קורח והארון, הבית מלא ספרים, ובין אם זה הטענות של הבאים אחריו. זה תמיד, תן לי להסביר, איך שלי נראה. בסדר, שלך נראה זה ישתנה. ושוב החכמים מסכימים ביניהם והקראים חולקים זה על זה. ולבסוף החכמים דיברים מן המקום ההוא אשר יבחר השם, לנו יש הכרעה מהמקדש, לנו יש בית דין הגדול, בכל זאת יש נוחה בדברים, ואף אילו היהודנים מסברתם בלבד, מן הדין היה לקבל דבריהם ולא כן הקראים. הוא מוסיף פה עוד נקודה, הוא אומר, וגם אם חכמינו היו דנים מסברה, בכל זאת הם יותר מוסמכים מהקראים, בין אם זה במסורת, בין אם זה בתי מדרש הגדולים, בין אם זה בהשקעה בסברה. אני הייתי מוסיף עוד נקודה שאולי לא תמצא חן בעיניכם, אבל אני הייתי מוסיף, בין אם זה בחוכמה, שמי שמעיין בדברי התנאים, המוראים, הראשונים, רואה שהם היו גאונים עצומים, אדירי קומה. ואני אומר לכם, זה דבר שאני יודע שקשה לכם לבלוע. אני יודע למה, בסדר? שהם היו גאונים גדולים. זה דבר ש... בוא נאמר, אני חושב הדור שלנו שכל הזמן מוריד את הכל לגובה העיניים, אז הוא נהיה עיוור לפער האדיר שבינינו לבינם. לוקח לבן אדם המון זמן. אני גם גדלתי בדור הזה, וגם אני גדלתי בחינוך שלימד רשי אמר ולי נראה, וזה היה על אותו מישור, וזה לוקח זמן עד שבן אדם נהיה מספיק חכם להבין את החוכמה של אלה שקדמו לו, ושאם לי נראה ולרשי היה נראה, אז אני לא בדיוק על אותה מדרגה. אבל זה דבר שמאוד קשה לדור שלנו, כי אנחנו לא חונכנו ככה. דווקא בציבור הדתי-לאומי יש כוח שהוא גם כן חולשה, שכל הזמן מלמדים אותנו כמה החשיבה שלנו והכוח העצמאי של האדם הוא חשוב. שזה נכון, אני לא שולל את זה. אני רק אומר, לפעמים המסר שמתקבל עובר את הגבולות הנכונות. ואני גם לקח לי המון שנים, אני מודה בפניכם. כשהייתי ילד ביסודי, היו הרבה פעמים שהייתי, הרב היה אומר רשי, ואני הייתי אומר, אבל לי נראה, ולא הבנתי, טוב, אז רשי ולי, אני, אז מה? זה לא היה ברור אצלי שרשי ידע יותר טוב, שזה טעות, אלא מה, אני מבין שזה לוקח זמן להבין את זה. ומי ייתן וידעתי מה תשובתם לשאלת החודש הזה. רואה אני כי חכמיהם הולכים אחרי הרבניים בנוגע לעיבור אדר באדר, ובכל זאת מקשים עליהם בנוגע לראיית מולד תשרי. איך ככה צמתם צום כיפור בתת בתשרי? הלא יבושו, הם בעצמם אינם יודעים אם כל זה הוא עלול או תשרי. כשמעברים את השנה או אם הוא תשרי, אומר חשבן, כשאינם מעברים אותה, עם כל הכבוד, איך הם קובעים את הלוח? לפי דברינו. אז מה הם מקשים עלינו? תחו תעשו מה שאתם רוצים. הרבה, היו דורות והיו דורות. היו הרבה דורות שהוויכוח היה מהשפה ולחוץ. הצדוקים דרשו הרבה ולא קיימו. בעצם הם חיו כמו פרושים, אבל הם טענו נגדנו, הם התריסו נגדנו, הם הורו נגדנו, אבל בתוך תוכם הם עשו כמונו. וזה למה שהרבה ממה שחזל עשו היה להוציא מלבם של צדוקים, להראות להם, חבר'ה, תפסיקו אפילו לדבר ככה, זה שטויות. כי הדיבור בסוף מוליד למעשה, כמו שכתוב בתוספת ביומה, שאותו כהן אמר לאבא שלו, אתם כל החיים דרשתם ולא עשיתם, אני הלכתי ועשיתי את העבודה. מה אנחנו רואים? שהדור הזקן לא עשה. זאת אומרת, הם חלקו על החכמים, אבל הם לא עשו מעשה. ואילו הגיע הדור הצעיר, ואמר לאבא שלו, אני הייתי כהן גדול השנה, אני עשיתי את זה כמו שתמיד טענו. שזה תמיד הפחד, הדיבור בסוף מוליד מעשה. ומה קרה? מה עונה לו אבא שלו? תמיאני אם תוציא שנתך, וזה באמת מה שקרה. הוא לא חי עד סוף השנה. זה כתוב בתוספת על יום, אבל זה גם הגמרא מביאה את זה, כן? תוספת הקדמה לגמרא. אז הוא אומר, עם כל הכבוד לכם, אתם מקבלים את החודש העיבור שלנו, אז אתם מתווכחים איתנו מתי יהיה המולד של תשרי? האם אין עליהם למור, אני התובע, מה פחד זה שאני מפחד מהרטבת בגדיי? אנו איננו יודעים אם כל זה תשרי, הוא אומר חשבנו אלול, ואיך נקשה על האנשים אשר בעקבותיהם איננו יוצאים, ומהם אנו לומדים, האם אתם צמים ביום התשיעי או ביום העשירי לחודש תשרי? מה אנחנו מקשים עליהם? אנחנו אין לנו לוח בלעדיהם, הכל מתחיל איתם. וזה למה שחכמים כשהם עשו את מעשה פרה אדומה, הקפידו לטמא את עושה מעשה הפרה, לטמא אותו בשרץ, להטביל אותו, ולפני ערב שמש יעשה את כל הפעולות. למה? כי לפי הצדוקים הוא לא כשר, אז אין להם איפה פרה אדומה. אז כל התמימות שלהם אין להם דרך להתאר. אז עם כל הכבוד, אם אתם מאמינים בשלכם, אתם לא יכולים להתקרב למקדש. יש בזה דבר יותר עמוק. החוקרים טוענים שכנראה, על פי הארכיאולוגיה, יוצא שהצדוקים בעיקר היו כהנים. אז בכלל, אם אין להם איפה פרה אדומה, אז סגרנו להם, זהו, אין לכם גישה למקדש. אז מה ההתר שלכם? הם סברו שרק בן אדם שהוא טהור גמור יכול לעסוק בפרה אדומה. אז אנחנו בכוונה היינו מתמאים את מי שהיה עוסק באפר פרה אדומה. כל מי שהיה לו עסק בפרה אדומה, היינו מתמאים אותו בשרץ, מטבילים אותו, ואז לפני ערב שמש, כשהוא חצי טהור, עוד לא היה לו ערב שמש, אז הוא היה עושה את כל העבודה בפרה אדומה. ואז זאת אומרת שכל הפרה אדומה מעיקרה לפי הצדוקים היא לא קשירה. למה עשינו את זה? להכריח את הצדוקים. אתם רואים שאתם צריכים לסמוך עלינו. כל הלוח אתם עושים על פי דברינו. הכל אתם עושים על פי דברינו. אז מה, אין לכם פסח, אין לכם סוכות, אין לכם תשרי, אין לכם כלום בלעדינו. אבל אתם תיתנו, מי אמר שזה צריך להיות בעשרי, אולי זה צריך להיות בתשיעי. עם כל הכבוד. אתם סומכים עלינו בכל הלוח, אז מה אתם תכתיבו לנו איך לנהל את הלוח?